ערב טוב לכם. בשבילי זה יום מאוד מרגש, כי המורים שלי יהיו כאן. כל מה שאמרה דורית שאני מלמדת, קיבלתי ממוריי. הדברים שלמדתי ממוריי שינו את חיי, וכשאתה מקבל משהו נפלא, אתה רוצה לחלק את זה עם העולם. והשפה שלי עברית והמורשת שלי ישראלית, זה הדבר הטבעי ביותר בשבילי לעשות, זה להעביר את זה כאן. היום אני על תקן מתרגמת, גשם מייקל ולמה קריסטי יתנו לכם לימוד מדהים, שבו הם יעבירו את הידע הטוונטי הזה שהדודו ודורית הזכירו, בשפה שכל אחד מאיתנו יכול ליישם בחיים שלו, בעסקים שלו, בחיי הבית שלו, כל מי שמנהל משהו, וזה יכול להיות עסק, זה יכול להיות את משק הבית שלו, זה יכול להיות את החיים שלו. העקרונות ישימים בכל המקומות באותה מידה, וניתנים על ידי גדולי רוח, שלא רק שמבינים אותם על בוריים, אלא ממשו אותם בחייהם, הם העקרונות האלה מהלכים על שתיים. וזו זכות נדירה נדירה בעולם לפגוש אנשים בסדר גודל כזה, ועם ה... יכולת המדהימה להעביר את זה בצורה כל כך פשוטה וכל כך עמוקה בו זמנית. אני רוצה להגיד כמה מילים עליהם ואז נזמין אותם. גשם מייקל, גשם זה תואר, זה תואר שניתן במנזרים הטיבטיים, אחרי בין 20 ל-25 שנות לימוד במנזר, וזה כמו, קצת כמו דוקטור לדתות או לתיאולוגיה, עומדים בבחינות גמר, נרחבות, שלושה שבועות של בחינות בעל פה. הוא האמריקאי הראשון שזכה בתואר הזה. מאז היו אולי עוד כמה אנשים, אבל זה מאוד נדיר. הוא בעצמו בוגר בהצטיינות של אוניברסיטת פרינסטון היוקרתית בארצות הברית. לאחר מכן הוא למד את הלימודים במנזר, חלק בארצות הברית, חלק בהודו. במקביל, אתם בטח כולכם קראתם את הסיפור שהוא נשלח על ידי מורו לעבוד במנהטן, והוא מצא את איה ואת אופר, ששכרו אותו כנער שליח ב$7 לשעה, בוגר בהצטיינות של פרינסטון. והוא טיפס, איה אולי תספר לנו אחר כך, הוא טיפס להיות סגן מנהל חברה במחלקת היעלומים, וכל זה נעשה, או לפחות בתחילת דרכו, זה נעשה תוך שהוא שומר בסוד את עובדת היותו נזיר, כי זאת ההנחיה שהוא קיבל מהלמה, כדי פשוט לעשות את העבודה ולא לקבל יחס מיוחד, ולהמחיש לעולם שאפשר ליישם את העקרונות הבודיסטיים, שזה לא רק לאנשים שיושבים במנזרים, כל אחד מאיתנו יכול ליישם אותם בחיים שלו, ולזכות בהצלחה מסחררת, מפני שמה שמייחד את העקרונות האלה, כפי שתראו מתוך הטיצ'ינג, זה שההצלחה מובטח, יש מעט מאוד תחומים בחיים שלנו שאנחנו יכולים להגיד, אנחנו יודעים לבטח שזה יוביל לזה. יש לנו מעט מאוד, אם בכלל, מקומות בחיים שאנחנו יכולים לבטח להגיד שכתוצאה מזה, זה יקרה. אבל זה בדיוק מה שהתורה הזאת מאפשרת, מפני שהיא, אם תרצו, היא מדעית. היא באמת המדע לאמיתו, היא הולכת ללב הסיבתיות, על מה העולם עומד, על מה העולם סובב. אז זה מה שהלמות האלה ילמדו אותנו. גשם מייקל, בנוסף לעבודתו בחברת אנדין, וההצלחה שהוא נחל שם, גם הקדיש וממשיך להקדיש את חייו, להפיץ את הידע הזה בעולם. בין השאר הידע הזה שמור בספרים של, בקנון הטיבטי, שנשמר במנזרים, טיבט הייתה מבודדת ונשמר שם היטב, אבל עם הפלישה הסינית והחורבן שהגיע שם למנזרים, כל הידע, האוצר הזה הוא בסכנת הכחדה היום, והוא הקדיש את, אני חושבת, 20 השנים האחרונות, או למעלה מזה, הקים מפעל שבו הוא אימן פליטות טיבטיות בהודו, להקליד למחשב את הכתבים האלה. המפעל הזה נמשך, והם כבר הקלידו כמה אלפי כרכים, מתוך מאות אלפי כרכים שיש, עבודה עצומה שנמשכת כל הזמן, הוא בפירוש מציל ידע שמציל אותנו. הוא הקים את, זה נקרא מפעל ACIP, Asian Classics Input Project. הוא גם הקים את ACI, שזה Asian Classic Institute, שזה המכון בניו יורק, שבו הוא התחיל ללמד את הקורסים האלה. הוא איבד את מה שהוא למד במנזר לסדרה של 18 קורסים שמתאימים לאדם המערבי, בלי להתפשר על האותנטיות ועל העומק של התוכן. אבל פשוט הסגנון מתאים לאדם המערבי. במקביל הוא גם פעל, הוא הקים הרבה מפעלים אחרים שאני לא אמנה אותם כאן. אחד מהם שאולי אתם שמעתם זה האוניברסיטת דיימונד מאונטן, שבה אריה ואני לומדים, ויש כאן כמה אורחים שבאו מדיימונד מאונטן, שזו אוניברסיטה בודיסטית ללימודים מתקדמים. מקום יחיד במינו בעולם, מפני שהם מעבירים, כמו שהם העבירו את הידע הזה שעצור בקרחים, יש ידע עצום שמביא אנשים בשלבים הגבוהים המתקדמים של הדרך הרוחנית שלהם, שהוא היה סודי, הוא נשמר בסוד והוא בסכנת הכחדה. הם מעבירים אותו בצורה מלאה, יסודית, עם כל האסמכתות, עם כל המסמכים, עם כל, הכל מתורגם לקבוצה של כ-130 תלמידים שלומדים את הידע הזה, על מנת אחר כך להעביר אותו לדורות הבאים. ככה שזה גשם מייקל. למה קריסטי, שהיא שותפתו הרוחנית של גשם מייקל, והיא גם מורה בדיימונד מאונטן, היא עצמה מתרגמת מטיבטית וכתבים מטיבטית סנסקריט, כתבה כבר כמה ספרים, חיברה כמה קורסים מאוד עמוקים ויסודיים של מדיטציה ושל יוגת הלב הטיבטית שמבוססת על מקורות עתיקים, ושניהם יחד פועלים ללא הרף להמשיך בעבודת הקודש הזאת שהיא עצומה, ומכשירים אנשים להמשיך בדרכם. אז בואו נקבל בהרבה אהבה וכבוד את המורים הנפלאים האלה.
Hello, hi. Okay. Very most important thing before we start this talk is this whole talk and this whole program, we go to many, many countries. We spent recently 3 months in China. But nothing would happen if there wasn't a company in the beginning. And first, I'd like to thank one of the owners of the company, Andine International, is here tonight. And without her, we wouldn't be here. There would be no Diamond Cutter book. And it is only because of her kindness to us for 20 years that we are here. So we'd like to thank Mrs. Aya Azman.
אז מה שגשלה אומר, שהם עוברים בעולם, מתנסים בהרבה מקומות, ונותנים את הטיצ'ינגס האלה בהרבה מקומות, שמבוססים על הניסיון שלו, של יישום העקרונות הבודיסטיים בחברה. כל זה לא יכול היה להתקיים בלי חברה. והספר לאב היה לא היה קיים, אלמלא הניסיון שלו בחברה, וכל ניסיונו בחברה הוא הודות לנדיבות ליבם, ואצילות רוחם של איה ואופר, שבחברתם הוא עבוד. והוא מודה להם על 20 שנה של אהבה ושל חסד שעשו איתו.
Okay, then we start. We are very lucky because we don't have to pay for a hotel. And we are staying with our friends, Ilan and Gaia. And and I want to tell a story. We were very tired from the airplane with jet lag. And but we got here in the evening and we start to do our yoga, our exercise, and then we met Ilan and we said, we are going to be very tired in the morning, so please don't knock on the door, anything like that, you know. Then he said, I will not knock on the door, but the birds are pretty loud here.
אז הם אומרים שהם באו מאוד עייפים מהטיסה, ושהם ברי מזל, הם לא צריכים לשלם לבית מלון, כי הם מתארחים אצל אילן וגליה. והם באו לאילן וגליה ואמרו להם, אנחנו מאוד עייפים, אז בבקשה בבוקר, כשאנחנו עושים את התרגול שלנו, בבקשה לא להפריע ולא לדפוק על הדלת. ואמר אילן, אני לא אדפוק על הדלת, אבל הציפורים כאן הם רועש, הם עושות הרבה רעש.
Then we said, it's okay, we like birds, because we live in the desert and we don't have many birds. And he said, no, there's one special bird. He's a black, he's a small black, and he has an orange beak.
אז גשלה אומר, אנחנו זה בסדר, אנחנו אוהבים ציפורים. כי אין להם ציפורים. אבל אילן הסביר לו שרוב הציפורים אין בעיה, אבל יש ציפור אחת מיוחדת שהיא שחורה, ושיש לה מקור כתום.
Then he said, when the sun comes up, this bird, he will come to the window, and he will bang on the window.
אז הציפור הזאת תבוא אליכם והיא תדפוק לכם על החלון.
He said, it's a very sad story. This bird, this kind of bird, they always have a partner. And for the whole life, they never change. When they have a partner, then they, until end of the life, they stay together. But this bird's partner died.
אז זו ציפור מאוד מיוחדת. אלה ציפורים שיש להם בני זוג לחיים. והם לא נפרדים כל חייהם, אלא שבן הזוג של הציפור הזו מת.
Then, when I was in college, I stayed with my roommate many years. His name was Ted Stein. Ted Stein.
אז כשהוא היה באוניברסיטה, הוא חילק חדר במשך הרבה שנים עם ידיד, בשם טד סטיין.
He studied to be a lawyer. He was studying to be a lawyer.
הוא למד משפטים.
And so he liked to argue.
והוא אהב להתווכח.
And my school, they had a requirement. Every student must learn to swim.
ובבית ספר שבו הוא למד, הייתה דרישה שכל תלמיד ילמד לשחות.
And he said, I don't want to learn to swim.
והוא אמר שהוא לא מעוניין ללמוד לשחות.
And he threatened the school. So they finally, with law case, then they said, okay, you don't have to learn.
אז הוא איים על בית ספר בתביעה משפטית, כי הוא לא רצה ללמוד לשחות, והם בסופו של דבר ויתרו לו על הדרישה ללמוד לשחות.
A few years later, he went fishing in the stream, small stream.
כמה שנים מאוחר יותר, הוא הלך לדוג בנחל קטן.
Then he fell down.
ונפל.
He died. He drowned in the stream.
וטבע בנחל הזה.
He couldn't swim.
כי לא ידע לשחות.
And then I had a dream that night.
באותו לילה היה לי חלום.
And he had a wife and two children.
הייתה לו אישה ושני ילדים.
And in the dream, he was banging on the window of the house. To talk to them, but they couldn't hear him. And he was banging, but they couldn't hear him.
ובחלום הוא בא והוא דפק בחוזקה על החלון כדי לנסות לדבר עם בני משפחתו, אבל הם לא יכלו לשמוע אותו.
Then in Buddhism we call bardo, bardo.
בבודהיזם אנחנו קוראים לזה bardo.
Bardo means after you die for about 7 weeks, your spirit still can see all the family and wants to talk to them but they can't talk to them.
אז לפי הלימוד הבודהיסטי במשך כשבעה שבועות לאחר מותו של אדם רוחו עדיין מנסה להתקשר עם בני הבית אבל הם לא יכולים לראות אותו.
So when I saw the bird knocking on the window, then I thought he's trying to reach his partner.
אז כששמעתי את הציפור נוקשת על החלון, חשבתי לעצמי שהיא מנסה להשיג את בן זוגה.
So, this is our life. This is how we live in this world. Everybody, we must lose everything.
וככה אנחנו חיים בעולם הזה. אנחנו חייבים לאבד את כל מה שיש לנו.
So, even tonight we are going to talk about business.
ואפילו הערב הנושא המיועד היה על עסקים.
But in this world, in this life, even if you have successful business, you must lose it.
אבל בעולם הזה ובצורת החיים הזאת, גם אם יש לך עסק מצליח, אתה חייב לאבד אותו.
Even if you have a good family, you must lose them.
גם אם יש לך משפחה מוצלחת, תיאלץ לאבד אותם.
Must lose your own body.
אתם תיאלצו לאבד את הגוף שלכם.
הבודה said,
הבודה אמר,
that this is a mistake.
שזו שגיאה.
The end of the business.
הקץ של העסק.
End of the life.
הסיום של החיים.
End of the family.
האובדן של המשפחה.
Is a mistake.
כל זה שגיאה.
And because we don't understand something.
מכיוון שיש משהו שאנחנו לא מבינים.
If you can understand this one thing.
ואם נצליח להבין את הדבר האחד הזה.
It's impossible. You don't have to lose the business.
אז יש אפשרות שלא נאלץ לאבד את העסק.
It's possible you don't have to lose the partner.
יש אפשרות שלא נאלץ לאבד את בני זוגנו.
It's possible you don't have to lose your life.
ואפילו יש אפשרות שלא נאלץ לאבד את חיינו.
And we would say, on this world, people are living for 50,000 years.
ואנחנו יכולים לומר שבעולם שלנו התרבות האנושית קיימת כ-50,000 שנה.
Civilization and business has been done in this world for 50,000 years.
הציביליזציה והעסקים נערכו בעולם שלנו כ-50,000 שנה.
And we would say that for 50,000 years everybody is doing the wrong way.
ואנחנו טוענים שבמשך 50,000 שנה כל זה נעשה מתוך שגיאה.
We would say that everybody in the world for 50,000 years is like crazy.
במשך 50,000 שנה כל אחד בעולם הוא כמו משוגע.
So if we can understand one new idea.
ככה שאם נוכל להבין רעיון חדש אחד ויחיד.
And it doesn't matter what is your religion.
בלי קשר למה הדת שלנו.
It's an idea, it's not a religion.
זהו רעיון וזאת לא דת.
If you understand this idea, any country you live, any religion, any race, you don't have to live like the bird.
אז זה לא משנה איזו ארץ זו, איזו תרבות זו. אם אתם מבינים את הרעיון הזה, אתם לא חייבים לחיות כמו הציפור הזו.
So tonight we will give not a sad talk, happy talk.
אז הערב השיחה תהיה לא עצובה, כי היא שמחה.
How to make money.
איך לעשות כסף.
How to have good health, strong.
איך להיות מאוד בריא וחזק.
How to have a good partner, good family.
איך להשיג בן זוג טוב ומשפחה טובה.
And how to have them always.
ואיך להתמיד ולהחזיק בהם.
It's a new idea.
וזה רעיון חדש.
It works.
שעובד.
It works for everything.
שעובד בשביל כל אחד.
So for your business.
לעסקים שלכם.
So we will talk about this one idea.
אז אנחנו נדבר על הרעיון האחד הזה.
And you can use it for your business.
אתם יכולים ליישם אותו בעסק שלכם.
You can use it to stay strong, healthy.
אתם יכולים להשתמש בו כדי להיות חזקים ובריאים.
You can use it for a good family.
אתם יכולים להשתמש בו שיהיה לכם משפחה טובה.
Find a nice partner.
למצוא בן זוג או בת זוג טובים.
And behind all of this is the idea none of it has to die.
ומאחורי כל זה ישנו רעיון שאף אחד לא צריך, לא חייב למות.
So we start with business.
אז אנחנו נתחיל עם עסקים.
First I have to tell all of you translators in the audience something.
אז קודם למה קריסטי רוצה להגיד לכל המתרגמים שבקהל משהו.
We have translated I would say how many courses now? Maybe I don't know, there's maybe 30 courses that we've translated from the Tibetan into English, and every single time we translate a course from the Tibetan into the English, Dvor translates it for you into Hebrew. So I would just like to give Dvor a big round of applause for her translation skills. She is single-handedly bringing all of the teachings here for you. So, you know, when you get a chance, please thank her.
Yeah. למה קריסטי אומרת שהם תרגמו כבר לפחות 30 קורסים, זה הערכה מלרה, מטיבטית ומסנסקריט לאנגלית, והיא אומרת שבכל פעם שהם מתרגמים קורס לאנגלית, אני מתרגמת אותו לעברית, ולכן מגיע לי תודה.
And she is the reason why we are here, so, yeah.
ואני הסיבה לכך שהם באו לכאן.
So, yesterday, we arrived in Israel from America, and we were very sleepy because we had spent all night on a plane, and I wasn't thinking much of anything, and then we get off the plane and I set foot on this land, and all of a sudden I was filled with this kind of joy. I was like, oh, this is the Holy Land, you know? This is the Holy Land. And I felt it. And I wasn't expecting to feel it. I wasn't expecting to feel this kind of elation. This is not my immediate ancestry. You know, I'm not from a Jewish background, and I didn't expect it. But it's there in the land. You can feel it. Even people who are not Jewish, they come here. And I can feel this holy place. And so it's a very big honor for me to be here with you.
למה קריסטי אומרת שהם באו לפני יומיים מארצות הברית והגיעו מאוד עייפים וחסרי שינה, והיא לא חשבה יותר מדי על שום דבר, וכשהיא ירדה מהמטוס הכתה בתחושה שזו ארץ קדושה, והיא אומרת שאין סיבה מיוחדת לתחושה הזאת, מכיוון שזאת לא התרבות, לא המורשת המיידית שלה, היא לא באה מרקע יהודי, ככה שהיא לא ציפתה לזה בכלל, ובכל זאת כשהיא נחתה, התחושה הכתה בה, ככה שזה ישנו כאן, הקדושה ישנה כאן.
Then we get our baggage and we come out to the airport, and there are two people waiting to take us to our house, and they come and I told Devorah, don't bring everybody to the airport because we are going to be tired, we don't look much like llamas and we want to see them first when we are very fresh so please don't come. But two people came just to drive us, and they present us this beautiful gift of the Star of David. I don't know if you can see, I wore mine, and with diamonds all around it.
אז כשהם נחתו, ההוראה שאני קיבלתי זה לא לעשות קבלת פנים ולא להביא קהל גדול, כי אחרת היה מגיע קהל גדול, כיוון שהם עייפים והם לאו דווקא נראים ייצוגיים וכך הלאה. אבל באו שני אנשים שלקחו אותם למקום המגורים שלהם, והם נתנו להם במתנה מגן דוד משובץ ביהלומים.
And in the highest teachings of Buddhism, this symbol, this Star of David symbol, also means a great deal to us, has a very special meaning to us. So it was very special for us both to receive one.
בלימוד הגבוה והנסתר הבודיסטי, יש לה סמל של המגן דוד משמעות מיוחדת וחשובה, ולכן זה היה להם מאוד מיוחד לקבל אותו.
So I was thinking about the talk, and I was thinking about what I had to say to you today. My job for this particular verse is to teach you about emptiness.
אז היא חשבה מה היא תבוא ותלמד אותנו כאן היום, ובאמת התפקיד שלה בפסוק הספציפי שהיא עומדת לדבר עליו זה ללמד אתכם על ריקות.
So I was thinking about the emptiness of this place, you know, Israel, the Holy Land, and I was thinking about the emptiness of this symbol around my neck, this beautiful, precious Star of David.
אז היא חשבה על הריקות של המקום הזה, על הריקות של ישראל, על הריקות של הסמל הזה שעכשיו היא יונדת של המגן דוד.
So, you know, we are at Ilan and Galia's house, and they have this very rich soil in the backyard because they are growing olive trees. And I said, is the holiness of this place, could I lift up a pile of soil? Could I find the holiness in the place, in the soil? Could I see it? Could I touch it?
אז מאחורי הבית שבו הם מתארחים אצל אילן וגליה, יש עצי זית והקרקע שם מאוד עשירה ופוריה, ואז היא אומרת, אם אני חופנת מהאדמה, חופן מהאדמה, האם אני אמצא בחופן הזה את הקדושה שאני חשה פה בארץ?
I don't think you could find it in the soil itself.
אני לא חושבת שאפשר למצוא את זה באדמה עצמה.
And then someone tells me in the car yesterday, if I drive 2.5 hours to the north, you reach the Lebanon border. Is that true? Yes. So, does the holiness stop when you reach the border?
והיא אומרת, מישהו אמר לה שאם נוסעים 2.5 מגיעים לגבול לבנון, ונאמר שמגיעים לשם, האם הקדושה נפסקת כשמגיעים לגבול?
I mean, if I stood with one leg on one side and the other leg on the other side, would I feel slightly different on one side of my body? Some people say, yes, look, this lady, she said yes.
Maybe. אילו הייתה לי רגל אחת בצד אחד של הגבול ורגל שנייה בצד השני של הגבול, האם שני צידי הגוף היו מרגישים שונה?
But could you see it? Could you see the line? If you went and looked for the line that you see in your mind, that is Israel. If you went to the border and looked, you could never find it. It would look the same on one side and the other. The same land, the same soil.
אז אם מגיעים לגבול ועומדים על הגבול, האם רואים איזה הבדל בין הצד אחד של הקו לצד השני של הקו? האם רואים קו? האם הקרקע שונה משני צידי הקו?
But I felt it. I know it's real. I know it's there.
ובכל זאת, הרגשתי את הקדושה, ואני יודעת שהיא נמצאת פה.
Where is it coming from?
אז מאיפה היא באה?
And why can't everybody see it?
למה לא כל אחד חש אותה?
This holy land that I experienced when I got off the plane, it's an idea in my mind.
התחושה הזאת של הקדושה של הארץ שקיבלתי כשירדתי מהמטוס, זה רעיון שיש לי בראש שלי.
It's an idea created by many impressions of covenants, holy covenants that were given on this land, and holy people who walked on this land, and holy things that were done on this land, miracles.
זה רעיון שנשתל בתודעתי כתוצאה מהרבה בריתות קדושות שנעשו בארץ הזאת, הרבה אנשים קדושים שהלכו בארץ הזאת, הרבה ניסים, דברים קדושים שקרו בארץ הזאת.
So it's coming from my mind. It's coming from many people's mind, maybe many people here in the audience also. We are overlaying an image or an impression onto this place of holiness.
ככה שזה בא מהתודעה שלי, זה בא מהרעיונות של אנשים. אנחנו בתודעה שלנו שמים כיסוי של קדושה על המקום הזה.
And because our impressions are so strong, it becomes real for us.
ומכיוון שהרישומים בתודעתנו הם כל כך חזקים, זה הופך למציאות בשבילנו.
It is the same with the symbol. It's not that the meaning is in the shape of the two triangles. It's not that even everyone could see the meaning if you gave them that shape. You are overlaying an impression of meaning upon these two triangles put together.
ומה שחל שם חל גם על המגן דוד. הקדושה והמשמעות של הסמל לא ניתן למצוא אותם בתוך שני המשולשים המשולבים. אם אמרים את זה לאדם כלשהו, לאו דווקא הוא יראה את הקדושה כשהוא רואה את שני המשולשים המשולבים.
The entire world is like this.
וככה כל העולם הוא כזה.
Everything around us, everything that has a meaning for us, is simply a picture in our mind overlaid onto some kind of shape.
כל דבר סביבנו, כל דבר שיש בתודעתנו, הוא פשוט השלכה שאנחנו משליחים על איזושהי צורה.
And that's what gives it meaning for us.
וזה מה שנותן לזה את המשמעות בשבילנו.
The meaning doesn't come from the object side, it comes from our side.
המשמעות לא באה מצד האובייקט, המשמעות באה מצדנו.
And this is what emptiness means. You know, there is no Star of David on my neck.
וזאת המשמעות של ריקוד. אין מגן דוד תלוי על צווארה.
There is no Israel.
אין ישראל.
Not the way that you are thinking of it.
לא באופן שבו אתם חושבים על הדברים האלה.
Not something that exists outside of you or separate from you.
לא משהו שקיים שהוא מחוץ לכם או נפרד מכם.
The only Star of David that exists, the only Israel that exists, is the Israel coming from your mind, is the Star of David coming from your mind.
המגן דוד היחיד שקיים וישראל היחידה שקיימת הם אלו שבאים מתוך התודעה שלכם.
So how can we use this for our life? How can we use this to this is supposed to be a business talk, make a lot of money.
אז איך אנחנו יכולים להשתמש בדברים האלה לחיים שלנו? ואם זאת אמורה להיות שיחת עסקים, איך אנחנו יכולים להשתמש ברעיונות האלה לעשות הרבה כסף?
What if I told you that the money in your bank account was exactly the same?
ומה אם הייתי אומרת לכם שהכסף בחשבון הבנק שלכם הוא בדיוק אותו דבר?
That it too was just an image in your mind.
שגם זאת רק תמונה בתודעה שלכם.
See now, you were all with me with the Israel thing and the Star of David thing, but I shifted to the bank account. Everybody said, oh, I don't know about this one.
אבל כולכם הייתם איתי כשדיברתי על המגן דוד ועל ישראל, כולכם הסכמתם, אבל עכשיו עברתי לחשבון הבנק שלכם ופתאום יש, אני לא בטוח, לא בטוחה בזה.
I will do a more concrete example. This is a famous example. Many of you maybe already hear this, but we all need many, many examples of emptiness in order to start to wrap our minds around how differently we could possibly see the world.
אז באמת אני אשתמש בדוגמה אחרת, ואנחנו צריכים הרבה הרבה דוגמאות של ריקות לפני שאנחנו מתחילים לקלוט את הרעיון היטב בתודעה שלנו.
So this is very quick exercise. What is this?
אז תרגיל לריז, מה זה?
Ben, how do you...
זה את.
את. את. This is my Hebrew lessons while we talk. Okay, so yes, it's a pen. Look, I can write on it, on the paper with it. You have validly perceived it as a pen, yes?
וזה באמת את, הנה היא ממחישה לנו שהיא יכולה לכתוב איתו על הנייר, ואתם תופסים את זה בצורה תקפה כעת.
What would happen if a little puppy came in here and I did it like this? What would he do?
מה היה קורה אילו הוא היה בא לכאן כלבלב קטן והיא הייתה מנפנפת עם החפץ לפניו?
Right, right. He would bite it, he would probably go over in the corner and chew it to pieces. For him it's a true joy.
היה כנראה מנסה לנגוס בזה, או ללעוס את זה, או היה לוקח את זה לפינה ומשחק עם זה. בשביל כלבלב זה כנראה צעצוע ללעיסה.
So two different people are seeing two different things in one object. Who's right?
אז יש לנו שני יצורים שונים שרואים בחפץ הזה שני דברים שונים, ומי צודק? מי מהם צודק?
Okay, let's say both have a valid perception.
אז אנחנו יכולים לומר שלשניהם יש תפיסה תקפה של זה.
He sees it as a chew toy and for him it functions as a chew toy.
של הכלבלב הוא רואה את זה כצעצוע וזה בשבילו מתפקד כצעצוע.
But what if we took away all the human perspective and we took away the dog perspective and we just left it alone? Then what would it be?
מה אם היינו לוקחים את הפרספקטיבה שיש לכלב על החפץ, והיינו לוקחים את הפרספקטיבה שיש לבן אדם על החפץ, מה נשאר אז?
Where is the pen coming from?
אז אם ככה, מניין בא העט?
Right. The pen, what you see as a pen, you think it's out here. You think it's out here on the table. And when you walk away, it's still going to be there. It's not coming from this way. It's coming from this way. And when you leave the room, you take the pen with you.
אז החפץ שמונח כאן, אין כאן עץ שבא מהצד שלו כלפיה, אלא יש עץ שבא מתוך התודעה אל כיוון החפץ. וכשאנחנו עוזבים את החדר, הוא בא איתנו בתודעה שלנו.
So this is a concrete example of how every single object in our world is empty.
זוהי דוגמה קונקרטית איך כל דבר בעולמנו הוא ריק.
This has no nature of being a pen in and of itself.
אין לדבר הזה שום טבע עצמי של להיות עת מצד עצמו.
But could we see it in a different way if we tried?
אבל האם היינו יכולים לראות את זה באופן שונה אילו היינו מתאמצים?
I often imagine what an angel might see if an angel looked at this object.
אני מנסה לפעמים לדמיין מה היה מלאך רואה אילו היה מסתכל על החפץ הזה.
Maybe the angel sees a sword of truth.
אולי הם רואים איזושהי אמת.
Maybe the angel sees something that could save all beings.
אולי המלאך רואה משהו שיכול להושיע את כל היצורים.
But could you see that?
אבל האם אתם יכולים לראות את זה באופן כזה?
I mean, as hard as we try, I don't know, I look at this, I still think pen.
גם אם מתאמץ קשה, כשאני מסתכלת על הדבר הזה, מה שאני רואה זה עת.
So it's coming from my mind, but I'm not consciously doing it.
אז אומנם זה בא מהתודעה שלי, אבל אני לא באופן מודע עושה את זה.
It's happening automatically.
זה קורה באופן אוטומטי.
So what this means for our real life is if we could figure out where those images that make our entire world are coming from, then we would have the power to change our entire world.
מה שזה אומר בשבילנו, שאילו יכולנו לפענח מניין באות כל התמונות המנטליות האלה לתודעה שלנו, אז היה באפשרותנו לשנות את עולמנו.
If we could figure out where the pictures of the things we love dying on us, like our family and our business and even our bodies, then we could figure out how to change that and how to stop that and how to instead see something that never has to die.
אילו יכולנו לפענח מניין באו אלינו הדימויים המנטליים, התמונות המנטליות של לראות דברים מתים סביבנו, של לראות את גופנו מת, אז אולי היינו יכולים לשנות את המציאות הזאת בחיים.
We're going to I think it's page 6 of your reading.
זה בעמוד 6.
There's a very very famous Buddhist saint named Shantideva.
יש קדוש בודהיסטי גדול גדול בשם שנטידבה.
He lived 1200 years ago.
שחי לפני כ-1200 שנה.
He wrote a book about bodhisattvas.
והוא כתב ספר על בודיסטוות.
Bodhisattva means like person who is always happy.
בודיסטווה זה אדם שהוא תמיד שמח.
Always helping other people.
ותמיד עוזר לאנשים.
And so of course bodhisattva never gets angry.
אז בוודאי שבודיסטווה לעולם לא מתרגז.
Almost.
כמעט.
So in one chapter Master Shantideva he says how come the bodhisattva doesn't get angry?
אז יש פרק בספרו שבו מאסטר שנטידבה שואל איך זה שהבודיסטווה לא מתרגז?
Because bodhisattva also meets people who are very irritating.
כי הבודיסטווה הלא פוגש גם אנשים שמאוד מרגיזים.
We get angry but bodhisattva doesn't get angry.
אנחנו מתעצבנים אבל הבודיסטווה לא מתעצבן.
Why?
איך זה?
Then he says you need to understand where stupid people come from.
אז הוא אומר אתם צריכים להבין מאיפה באים אנשים מטומטמים.
Who made stupid people?
מי ייצר אנשים מטומטמים?
Then 1200 years ago he gives three choices.
ולפני 1200 שנה הוא מציע לנו שלוש אפשרויות.
And I'm not just talking about stupid people.
ואני לא מדבר רק על אנשים מטומטמים.
I'm also talking about money.
אני גם מדבר על כסף.
And now the company when I stopped the company was $100 million per year.
וכשאני עזבתי את החברה המחזור היה 100 מיליון בשנה.
I offered they started with $50,000 loan debt.
והיה ואופר כשהתחילו את החברה הם התחילו בחוב של $50,000.
Now the company $200 million per year.
עכשיו המחזור 200 מיליון דולר בשנה.
So successful company and stupid people they come from the same place.
אם ככה חברה מצליחה ואנשים מטומטמים באים מאותו מקום.
So I will teach you where the stupid people come from.
אז אני אלמד אתכם מאיפה באים האנשים המטומטמים.
Then you can decide where the successful company comes from.
ואתם תחליטו מאיפה באה החברה המצליחה.
Because they come from the same place.
מפני שהם באים מאותו מקום.
So Shantideva 12 centuries ago he says first idea.
אז שנטידבה לפני 1200 שנה, הנה הרעיון הראשון שהוא מציע לנו.
And I'm talking stupid people at your workplace, where you work. There's always one stupid person, right?
ואני מתכוון לאנשים המטומטמים במקום העבודה שלכם. תמיד יש שם מטומטם אחד לפחות.
Lama Christy said, at least one.
לפחות אחד.
Somebody you don't like.
מישהו שאתם לא אוהבים.
So who put them here? Who put them in this company?
מי שם אותם שם?
If you can find out where who put them in the company, you can find out who put the money in your bank account. Same.
אם תצליחו לגלות מי שם אותם שם במקום שבו אתם עובדים, בו בזמן תוכלו לגלות מי שם את הכסף בחשבון הבנק שלכם.
So Shantideva said there's three choices.
אז שנטידבה אומר שיש שלוש אפשרויות.
First one.
הנה הראשונה.
Long, long time ago.
לפני הרבה הרבה זמן.
There was nothing.
לא היה כלום.
Then one small atom, it broke.
ואז אטום אחד התפצל.
Big bang.
Big bang.
Then one atom become two.
ואז אטום אחד הפך לשניים.
Two become four.
ושניים הפכו לארבעה.
Four become 16.
וארבעה הפכו ל-16.
Then That was a long time ago.
Because זה היה מזמן מזמן.
All of those little atoms now, there are billions and billions.
עכשיו יש כבר ביליונים של אטומים.
They are just bumping into each other by accident, random.
והם הולכים ומתנגשים זה בזה באופן אקראי, באופן מקרי לגמרי.
Bum 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 bum. Then after many billions of years it made Israel.
ואחרי כמה מיליארדים של שנה זה מה שיצר את מדינת ישראל.
It made the whole auditorium. This auditorium.
וזה מה שיצר את האודיטוריום הזה.
It made every face. We see many faces. It made every different face.
כל פרצוף שאנחנו רואים סביבנו בא משם.
There's no sense.
אין בזה שום היגיון.
No logic.
אין היגיון.
Just accident.
הכל מקרי.
Big bang.
מפץ גדול, big bang.
All of your life, every person you met, everything you can see, all your business, it's one big accident.
כל החיים שלנו, כל מה שאנחנו רואים, כל העסקים שלנו, הכל מקרה אחד גדול.
No, and I think even now there's, if you are strict scientist, you have to say the same.
ואפילו היום, אם אנחנו מדען קפדן, אנחנו נגיד אותו דבר.
Then he said, second choice.
והנה האפשרות השנייה.
If you don't like accident,
אם אתם לא אוהבים את הרעיון של מקריות,
there's one big man.
יש איש גדול גדול.
He lives up there.
הוא חי למעלה למעלה.
He has a white hair, big beard.
יש לו שיער לבן וזקן לבן.
I'm not telling story. This is really what he said.
וזה באמת מה שמאסטר שנטי דבר אמר, הוא לא ממציא.
Then he is watching everybody.
והוא משגיח עלינו.
He say, "Oh, Michael Roach, he needs a stupid person now."
הוא אומר, "Oh, Michael Roach, הוא אדם מטומטם עכשיו."
Someone to make him upset.
אז אני הולך ואני ארגיז אותו.
Then he send a stupid person to my office.
אז הוא שולח אדם מטומטם למשרד שלי.
I don't know why he always puts a stupid person next to me.
לא יודע למה תמיד הוא שם את המטומטם על ידי.
Then in my life the best person I ever met in my life almost was my mother.
בחיים שלי האדם הטוב ביותר שפגשתי כמעט הייתה אמא שלי.
She was a very very unusual person.
היא הייתה מאוד יוצאת דופן.
Our house in the city, she never locked the door.
אנחנו גרנו בעיר והיא מעולם לא נעלה את הדלת.
I said, "Mother, you should lock the door." She said, "No, maybe somebody needs a place to sleep."
אמרתי, "אמא, את צריך לנעול את הדלת." והיא אמרה, "לא, כי אולי מישהו צריך מקום ללון."
Then at dinner time, we can bring anybody to dinner. Maybe dinner will be 20 people. She doesn't care. She feeds everybody.
וכשהגיע זמן ארוחת ערב, אנחנו יכולנו להביא את מי שרצינו לארוחת ערב, אפילו 20 איש, לא אכפת לה, היא הייתה מאכילה את כולם.
For 2 years I worked for Cesar Chavez for the farm workers, poor Mexican people.
במשך שנתיים הוא עבד בארגון של סיזר שווס, שזה ארגון של מקסיקנים עניים בארצות הברית.
Then I used to bring home sometimes 5, 10, 15 Mexican people.
הייתי מביא הביתה לפעמים 10-15 מקסיקנים עניים.
She would give food to all of them.
והיא הייתה מאכילה את כולם.
Then she said, "Do you need a place to sleep?"
ואז היא הייתה שואלת, "האם אתם צריכים מקום ללון?"
Sometimes she'd give them her own bed.
לפעמים הייתה נותנת להם את המיטה שלה.
She would sleep on the couch.
והיא הייתה ישנה על הספה.
One night she came to me. One in the morning she said, "Who was here last night?"
ביום אחד היא באה אליי ושאלה, מי היה כאן אתמול בלילה?
I said, "He's a new guy in the farm workers. I don't know him, but he's just some guy."
איזה בחור חדש, לא מכיר אותו כל כך, הוא עובד שם בחקלאות.
Then she took out of her purse a gun.
ואז היא הוציאה אקדח מארנקה.
She said, "You give him his gun back."
והיא אמרה, "תחזיר לו את האקדח שלו."
You tell him he cannot put it under my pillow.
ותגיד לו שאת זה שלא ישים מתחת לכרית שלי.
And later we found out he's a drug dealer and he's using the farm workers as a disguise.
אז יותר מאוחר מצאנו שהוא היה סוחר סמים והשתמש בארגון של החקלאים כמסווה לפעילות שלו.
Then one day she came to me. She said, "I want to show you something."
ואז יום אחד היא באה אליי ואמרה, "אני רוצה להראות לך משהו."
I said, "Okay."
אמרתי, "Okay."
Then she started to open her blouse.
ואז היא פתחה את החולצה.
Then I was very embarrassed.
והייתי מאוד במבוכה.
And she said, look here.
היא אמרה, "תסתכל כאן."
I have a cancer.
יש לי סרטן.
Small bump.
יש לי פה פליטה קטנה.
And she said, "You have to touch it."
אתה חייב לגעת בי.
I said, "I don't want to touch your body. I can't do that."
אני לא, הוא נרתע, הוא לא רצה לגעת.
She said, "No, you have to touch it."
היא אמרה, "לא, אתה חייב לגעת."
And you don't be afraid.
ואל תפחד.
And then she had an operation.
ואז היה לה ניתוח.
And after 3-4 years, very very bad pain. Very bad pain.
אחרי 3 או 4 שנים של כאב איום ונורא.
She died.
היא מתה.
Then I thinking, this is the best person I know.
ואני חשבתי לעצמי, זה האדם הכי טוב שאני מכיר.
She only did good things for people.
היא רק עשתה טוב בעולם.
So why should she have cancer?
אז למה היא קיבלה סרטן?
Why should this guy? Why to make a person and then to kill them with pain? Why? What is the meaning?
למה האיש הזה שמה יוצר בן אדם ואחר כך הורג אותם עם סרטן? למה המשמעות פה?
I couldn't believe it.
התקשיתי להאמין בזה.
So in my mind I have trouble to believe this thing.
ולכן לי יש קושי גדול לקבל את האפשרות הזאת.
שנטי דבא gives third choice.
מאסטר שנטי דבא נותן אפשרות שלישית.
He said maybe things are not accident.
אומר אולי הדברים לא קורים במקרה.
And maybe no one is in control.
ואולי אין שם מישהו ששולט בעניינים.
Maybe you get exactly what you do to other people.
אולי מה שאתה מקבל זה בדיוק מה שעשית לזולת.
Maybe there is 100% justice.
אולי יש 100% של צדק.
Anything you do to other people will come back to you.
כל מה שתעשו לזולת יחזור אליכם.
If you hurt somebody, it will come back to you.
אם תפגעו במישהו, זה יחזור אליכם.
If you help somebody, it will come back to you.
אם תעזרו למישהו, זה יחזור אליכם.
And what if it grows?
ומה אם זה גדל?
You hurt somebody in a small way.
אתם פוגעים במישהו במידה קטנה.
And it comes back bigger.
וחוזר אליכם בצורה הרבה יותר גדול.
Like an echo.
כמו הד.
When you make an echo, you go, "Ha!"
אתם עושים, משמיעים קול, אתם עושים, "Ha?"
And it comes back, "Ha, ha, 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 ha."
וחוזר, "Ha, ha, 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 ha."
They call karma.
לזה אנחנו קוראים קרמה.
And I believe that when we talk about God,
ואני מאמין שכשאנחנו מדברים על אלוהים,
in my mind, in this land, Israel, the best thing that ever happened.
לדעתי, בארץ הזאת בישראל, הדבר הטוב ביותר שקרה,
was with the Ten Commandments of Moses.
היו עשרת הדיברות של משה רבנו.
We go all over the world.
אנחנו מטיילים בכל העולם.
We have studied many, many old books, Chinese, Indian, Tibetan, thousands and thousands.
למדנו אלפי כתבים, סינים, טיבטים.
But among them all, the Ten Commandments is the most precious.
אבל בין כל אלה, עשרת הדיברות הוא היקר ביותר.
Because of the Ten Commandments, we are human and we are not like animals.
בגלל עשרת הדיברות, אנחנו בני אדם ולא כמו חיות.
It started as a small idea.
וזה התחיל כרעיון קטן.
Then it got bigger and bigger and bigger. And now even the law and democracy. These ideas, they come from the Ten Commandments.
והוא הלך וגדל, והיום אפילו החוק והדמוקרטיה, כל הרעיונות האלה באים מעשרת הדיברות.
The whole system in the world of democracy, the idea to follow law, not to hurt other people, this is coming from your country.
כל הרעיון של משפט בעולם, לא לפגוע באנשים אחרים, כל זה בא מהארץ שלנו.
So I think you could say that God taught us you must follow karma.
ולכן אני חושב שאלוהים לימד אותנו אתם צריכים ללכת בעקבות הקרמה.
If you kill someone, someone will try to kill you.
אם אתם הורגים, מישהו ינסה להרוג אתכם.
If you steal something, someone will steal from you.
אם אתם גונבים, מישהו ינסה לגנוב מכם.
So I think we can accept the idea of karma.
ולכן לדעתי אנחנו יכולים לקבל את הרעיון של קרמה.
Even in a synagogue or even in a church we can accept this idea, no problem.
אפילו בבית כנסת ואפילו בכנסייה אנחנו יכולים לקבל את הרעיונות האלה בלי שום בעיה.
This is supposed to be a business talk.
אז זאת אמורה להיות שיחת עסקים.
You know, every time we think about karma, we think something bad.
כל פעם שאנחנו שומעים את המילה קרמה, יש לנו אסוציאציה שלילית.
Don't kill.
לא להרוג.
Don't steal.
לא לגנוב.
Don't take somebody's wife.
אל תיקח את אשת איש.
Everything is don't, don't, don't.
הכל זה אל, אל, אל.
But you can use it opposite way.
אבל ניתן להשתמש בזה באופן הפוך.
If you want to make money,
אם אתם רוצים לעשות כסף,
you can use karma.
אתם יכולים להשתמש בקרמה.
If you want to find a good partner,
אתם רוצים למצוא פרטנר טוב,
I tell you a story.
אספר לכם סיפור.
When the monk finishes 20 years, geshe.
כאשר נזיר מסיים 20 שנות לימוד עם התואר geshe.
In Tibet you can start Vajrayana, diamond way.
בטיבט אפשר לעלות על מה שנקרא דרך היהלום, Vajrayana.
It's like Kabbalah, I think, maybe.
It's not like Kabbalah.
You go to a special school.
הולכים לבית ספר מיוחד.
Then they tell you, you are a monk.
ואז אומרים לך, אתה נזיר.
20 years you couldn't have a partner.
20 שנה אסור היה לך על בת זוג.
Now you must have a partner.
אתה עכשיו חייב לקחת בת זוג.
Then I heard about that. Of course I heard about it before 20 years.
כמובן ששמעתי על זה לפני 20 שנה.
So I'm thinking, I'm going to have a partner.
אז חשבתי לעצמי, בסופו של דבר תהיה לי בת זוג.
Should be very beautiful.
חייבת להיות יפה.
Maybe was in a high school cheerleader.
הייתה כנראה מעודדת בתיכון.
Should be very intelligent.
חייבת להיות מאוד אינטליגנטית.
I think they should know Tibetan, ancient Tibetan scripture and ancient Sanskrit also.
גם טוב שתכיר טיבטית עתיקה וסנסקריט עתיקה.
And if I say you want to go on a date with me.
אם אני אפנה אליה ואזמין אותה לצאת איתי.
But not to a movie.
אבל לא לסרט.
For 3 years no talking in the desert.
לבוא איתי לשלוש שנים לשתוק במדבר.
Then she will say, "Yes."
תגיד, כן.
How to make someone like that?
איך אנחנו מייצרים מישהו כזה?
How to find them?
איך אנחנו מוצאים אותו?
Can you put even in the WhatsApp magazine in New York? Very strange one. No, the really strange one in New York. Yeah. Even in the Village Voice, I think you cannot put this advertisement.
אפילו בוויליג' וויס שזה מגזין שכל מי שיש לו איזושהי נטייה יכול לשים שם הודעה אפילו שם אי אפשר לשים הודעה כזו
But you see, if you understand karma,
אבל אם מבינים קרמה
you can make them.
אתם יכולים לייצר אותם.
You design them.
אתם מעצבים אותם.
You make a list what you want.
עושים רשימה מה זה שאתם רוצים.
Then you ask the teacher, what is the karma for beautiful, what is the karma for smart, what is the karma for Tibetan, what is the karma for date in the desert for 3 years?
Oh, ואז אתם הולכים עם שאלה למורה, ואתם שואלים איזה קרמה לעשות בשביל יופי, איזה קרמה בשביל פיקחית, איזה קרמה בשביל אחת שרוצה לשבת בשתיקה במדבר 3 שנים.
What is the karma for $100 million?
מה הקרמה לעשות 100 מיליון דולר?
So karma is not always a bad thing.
ככה שקרמה זה לא דווקא דבר שלילי.
Don't do this, don't do that, don't do that.
לא לעשות את זה, לא לעשות את זה, לא לעשות את זה.
You can think it's a good thing.
למעשה זה דבר טוב.
You make a list what kind of business you want.
אתם עושים רשימה איזה סוג עסק אתם רוצים.
You decide how much money you want.
אתם מחליטים כמה כסף אתם רוצים.
You decide what kind of house you want.
אתם מחליטים איזה סוג בית אתם רוצים.
You decide how strong you want to be, how young you want to stay.
אתם מחליטים כמה אתם רוצים להיות חזקים, כמה אתם רוצים להישאר צעירים.
Then you find out the karma.
אתם מוצאים מה הקרמה שמייצרת את זה.
And it's easy, you just do it.
ואז זה קל, פשוט עושים.
I think we'll take a break now.